אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת מיכל שיר, יש עתיד, אהלן.
שלום.
מה שלומך?
אוי, אני חושבת שכמו רוב אזרחי מדינת ישראל, כאובה, מוטרדת, אופטימית בגלל העם הנפלא שיש לנו, מתוחה כמו הרבה מאוד מהאחים שלנו. ישראלית.
התלבטתי אם להתחיל בשאלה מטלטלת. אז ברשותך אני אגיד את זה, לא אגיד מי, לא אתן פרטים. יש משפחות שרעבות ללחם. המשפחות האלה ישנות באוהלים בכיכר החטופים. חלק מהם. אנשים מגיעים לשם כדי לאכול, כי אין להם כסף לקנות אוכל. לא ידעתי שזה כך.
נכון. לצערי, הרבה לא יודעים מאחר...
אנשים באים לאכול כי אין להם כסף?
כן, כן. גם אני לא ידעתי את זה, אגב. אני חייבת להודות שגם אני, יחסית לאחרונה, גיליתי את זה, מאחר וכשמדברים איתנו על חטופים, אנחנו אוטומטית חושבים על היקירים שנמצאים בעזה, המשפחות שבאמת סובלות, חושבים על הסיפור עצמו של החטיפה ואיך מחזירים אותם. וככל שככה ביליתי יותר זמן עם המשפחות ויותר זמן משפחות החטופים ובמתי החטופים, לאט לאט מתגלה לי תמונה שהיא לא פשוטה. קודם כל חשוב לומר, לא מדובר על כל המשפחות. זה כמו סוג של מרוץ ופתאום מישהו עשה קאט, החיים נעצרו. אם יש מישהו שהחיים שלו היו יציבים טובים יחסית לפני כן, לפני המשבר בעצם, לפני החטיפה, הוא מצליח לשרוד את האירוע ומי שלא תובע ותובע במקום. המדינה עד שבעצם הזרימה איזשהו סוג של כסף, לקחו משהו כמו שלושה חודשים. שלושה חודשים שבהם האנשים האלה, סוג שלי ממש קיבצו נדבות.
צריכים לחיות.
לא, אבל הם קיבצו, אין לי אחרי, קיבצו נדבות. לקחו מן היקב ומן הגורם, מחברים, ממשפחה, מתרומות, משהו. בנקים, חלק מהבנקים לקח להם זמן להתעורר, חלק מהבנקים דרשו שעדיין יחזירו חובות. היום הבנקים כבר בסדר גמור, והם יודעים מי הם המשפחות, אז ככה נותנים להם גרייס ואוויר לנשימה, ועדיין מדובר באנשים שלא עובדים. יש משפחות של חטופים שנאלצו למכור את הבתים שלהם, יש כאלה שקיבלו בתים מתורמים, זה ברמה כזו, שהם פשוט ישבו על הרצפה ופשוט מצאו תורמים. יש משפחות של חטופים שלמרות הסיוע של המדינה, עדיין לא מצליחים, זאת אומרת, זה מיד נבלע. הבט,
הם מקבלים סיוע, המינוס בולע להם את הזהו, ואין להם כסף לאכול.
כן, זה לא רק זה. אם מדובר על משפחה בעלת נפש אחת לעומת 10 נפשות, אם מדובר על משפחה שההורים בה גרושים, הם מתחלקים בכסף.
למרות שהאבא אולי לא מכיר את הבן.
מאוד יכול להיות, ויש הרבה מאוד מקרים כאלה.
באמת?
לא יודעים בכלל מי... עכשיו, אתה יודע
מה... ואבא מקבל חצי מהכסף כשהאימא בעצם...
בוא אני אספר לך, אני לפני שהגעתי לרעיון כאן, לפני חצי שעה, סיימתי פגישה עם אם שכולה, שהבן שלה נחשב כנעדר חטוף, כלומר, הגופה נמצאת בעזה. והיא מקבלת את התקציב מהמדינה, אבל מצבה היה לא מזהיר בלשון המעטה עוד לפני כן, והיא הגיעה למצב קשה מאוד, יש שם עוד ילד בן 18, כלומר כבר בגיר, וגם איתו צריך לחלוק את הכסף, ויש שם אבא שלא היה בתמונה מהיום שבו הילד נולד. הוא לא יודע מי זה, ויש שם עוד אח למחצה, שלא יודע מי, לא יודע מי זה הילד הזה שלא נמצא, שנמצא בעזה.
אבל הוא לוקח את הכסף.
מתחלקים בכסף חצי חצי. והיא לא יודעת מאיפה לאכול, זאת אומרת, הוא זכאי, עכשיו תשים לב, יש לקונה בחוק שאומרת שהבן שלה, בן ה-18, לא זכאי לכסף. עכשיו, זאת לקונה שאנחנו מתקנים כרגע. אבל עכשיו היא צריכה את הכסף, לא אחרי שמתקנים לקונה בחוק. ויש הרבה מאוד לקונה. לקונה של הורים גרושים לחטופים, אנחנו מתקנים את זה היום. לקונה שבאה ואומרת שאם הילד הוא מעל גיל 18, בגיל 18 ל-22, הוא לא זכאי למענק אחים. כי הוא נשמח על שולחן ההורים, כי הם מקבלים בעבורו תגמול 500,000 שקלים, יודעת משהו כזה. אז הוא לא זכאי למה שהמדינה נותנת לאחים של חטופים. הוא לא זכאי. בגלל 500 שקלים. איך הם אמרו, קחו את ה-500 שקלים, תנו בחזרה. איפה הבעיה? לא מדובר פה על ילדים קטנים, מדובר פה על משפחות עם ילדים בגירים הרבה מאוד פעמים, חלקם אגב נשואים ויש להם ילדים, הפסיקו לעבוד, ואומרים להם, תחיו מ-7,000 שקלים בחודש. אומרים להם, זה לא מכסה אפילו את השכירות, מה אני אמור לעשות עם זה? זאת אומרת, זה בסדר, זה לא מספיק. אנחנו עובדים היום על תיקון
החקיקה. נכון, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. את קוראת לזה, או אתם קוראים לזה, הצעת חוק שבועים, חטופים, בדויי שבי, ובני המשפחות שלהם.
נכון, שים לב אגב כמה נכנס בתוך חוק אחד. מדובר פה גם על משפחות החטופים.
עשרות אלפים.
גם על המשפחות שלהם, גם על החטופים עצמם, וגם על החטופים ששבו. עכשיו תגיד לי, מיכל, אבל רגע, החטופים ששבו הם לא בסדר? אז אני אומרת לך לא. מישהו בדק מה שלום החטופים?
כן.
אתה יודע שהם מתחילים לקבל טלפונים מהבנק להחזיר חובות והלוואות?
לא, אני לא מדבר על המצב הכלכלי.
אני לא מתחילה לדבר על המצב הנפשי, כולנו מבינים שכנראה הוא לא מזהיר.
בדיוק, על זה אני מדבר.
אז גם המצב הכלכלי, בוא אני אספר לך, לא מזהיר.
אני ראיתי אחד הרופאים בבית חולים איכילוב, סיפר לי, ללא שמות, ללא זיהוי, סיפר לי שיש בבתי החולים, וגם אני מכיר את זה מתוקף מה שאני עושה, את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שחזרו מהשבי, והם חזרו חצי בן אדם. גם מבחינה פיזית, גם מבחינה כלכלית כמובן, וגם מבחינה נפשית.
נכון.
אין מספיק מטפלים, אין מספיק כסף, אין מספיק בתי חולים לטפל בהם, ואין מספיק משקמים בנושאים נפשיים, רגשיים.
נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. ולכן, הציבור יוצא מנקודת הנחה, שהם בסדר, שהחטופים, שמשפחות החטופים מטופלות, שהחטופים ששבו מהשבי מטופלים, זה כאילו סוג של נקודת מוצא שהיא הגיונית, אבל לצערי לוקה בחסר, ובחסר גדול מאוד. אני מאוד נזהרת, מאוד מאוד עדינה, יש אנשים
מהצד השני. אנחנו לא אומרים שמות, אני רק כן. אומר לך שהמשפט שהתחלתי את השיחה איתך, יש אנשים רעבים, זה משפט מטלטל.
הם באים למטה החטופים כדי לאכול אוכל.
באים למטה החטופים כדי
לאכול. כדי שהמתנדבים יוכלו להכין להם אוכל, כן.
מה, תראי, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים. מה הם צריכים לעשות? כל מי שיש לו נשמה, לב, מה הוא צריך לעשות?
תראה,
את יודעת, לדעתי, אני אומר לדעתי, אולי צריך להקים איזה קרן בשביל אותם אנשים, אולי מישהו צריך לקחת את זה, להקים קרן, לדבר, אני לא יודע.
תראה, כל יוזמה היא יוזמה ברוכה. אני רגע אפתח ואני אקח את זה רגע צד אחד עוד טיפה אחורה. משפחות החטופים הם אנשים נורמטיביים שמעולם לא נזקקו או ביקשו עזרה מאיש, אנשים כמוך וכמוני. חיו חיים רגילים, נורמליים, ולא ביקשו ולא היו זקוקים לדבר. המעמד הזה, המעמד, עצם המעמד שהם צריכים לבקש, הוא מעמד קשה רגשית, הוא מעמד נורא, הם לא יודעים איך להכיל את זה, מה גם שהם כמעט לא מדברים על זה עכשיו, ככה בכנסת, בוועדות, הם התחילו ככה מאוד, התחילו אורחים ולומר בעדינות ככה, באמת עם דמעות בעיניים, תעזרו לנו כי אנחנו קורסים מאוד בעדינות, אבל כשנותנים להם מיקרופון, הם ידברו על השבועים, על החטופים שלהם. הם לא ינצלו לעולם את המיקרופון כדי להגיד אני צריך כסף, למה? כי אומרים אני לא יאכל, אני לא אשתה, אני אשן ברחוב, אני ארעב ללחם, רק תחזירו לי את הילד או את הילדה הביתה. זאת הסיטואציה, וזאת סיטואציה נוראית. ואני יכולה לומר לך שבאתי למשפחה של חטופים, ושאלתי מה צריך, ככה הבנתי פתאום זה, ופשוט בכי, בכי. ואמרו, אנחנו לא רגילים להיות נזקקים. אני נזקק, פתאום הסיטואציה הזאת, תחשוב רגע, איזה סיטואציה קשה לאדם שכל החיים קם בבוקר, יצא לעבודה, והחיים שלו נקטעו. ופתאום הוא צריך לבקש. וזה נורא קשה. הם לא יודעים להכיל את המצב הזה, ואני יכולה להבין אותם לגמרי.
אז אנחנו מכאן קוראים לכל מי שיכול להגיע למטה החטופים.
כן.
ו?
ולשאול בעדינות, איך אני יכול לעזור?
וואו.
פשוט ככה, בעדינות, איך אני יכול לעזור? הם כל כך זקוקים לחיבוק הזה, אתם יודעים מה, גם אם אין כסף, זה חיבוק, זה אכפתיות, אנחנו רואים איך לאט לאט השגרה חוזרת, וזה בסדר, וזה מבורך שהשגרה חוזרת, כי זה חלק מהחוסן הלאומי שלנו.
איך מעבירים להם כסף? איך אפשר להעביר להם כסף? רק בפנייה אישית לאנשים שם?
בימים אלה מוקמת, שמעתי, שמוקמת קרן, כן. כדי שתהיה גם חוקית ויהיה גם נוח, ברור, גם ניסוי וכל מה שקשור, כן. להעביר כספים
בצורה, פיקוח על הכסף, כל
בדיוק, בצורה
האלה.
שהיא מסודרת.
יש לי בקשה.
כן.
אני לא יודע מה, איך לעזור יותר, אבל אני רוצה שאת תרימי לי טלפון, ותגידי לי, מוישה אנקל הקים קרן, ואנחנו נפרסם את הקרן הזאת על בסיס יומי. כולל מספרי חשבון, כולל הכל.
אוקיי.
Okay. אבל עד שהקרן הזאת תוקם, אני מניח שאולי יגידו לך את זה, את תודיעי לי באופן אישי, ויותר מזה, כל מי שיכול שיגיע לכיכר החטופים.
בסדר גמור. בסדר גמור. ובנוסף, אני כן אגן על הכנסת מהבחינה הזו, ואני אומר, עברה חקיקה. היא עברה מהר. וכמו כל חקיקה שעברה מהר על מנת לשים פלסטר על פצע, היא לוקה בחסר ויש בה הרבה מאוד לקונות, ולכן היום אנחנו מכל סיעות
אתם
הבית...
אתם בעוד חודש יוצאים לפגרה.
אבל אנחנו נזדרז, נכון, ואנחנו נרוץ עם זה, ואני מקווה שכבר בשבוע הבא אנחנו נגיש על מנת שליקויים בחוק... של חוק החטופים יתוקנו ויהיה משהו. למשל, אגב, חטוף שחוזר שיקבל פיצוי, יש שם אובדן, יש שם סבל, יש שם הרבה מאוד דברים. אז כרגע אנחנו עובדים על הדבר הזה, ובאמת בתקווה שגם
אני רוצה להגיד לך משהו אישי, תבורכי.
תודה רבה.
באמת, כל הכבוד. אני בטוח שהרבה עושים את זה, אבל אני בטוח שהרבה מחברי הכנסת, החברים שלך, גם מגיעים, גם מטפלים, כל סיעות הבית, אבל היות ואת כאן, אז תבורכי.
תודה.
תגידי.
אני כל הזמן אומרת, אני לא, איך אמרתי עכשיו לאמא שכולה? זה לא תודה, זה סליחה. כי זה קרה גם כן. במשמרת שלי. זה סליחה.
את יודעת, אני מוכרח לספר לך, סיפרת לך את זה, היות וזה היה בוועדת הפנים, סיפרת לך את זה ככה, אבל אני חושב שהמאזינים, טוב שישמעו. מנסים להעביר חוק בכנסת, שהוא חוצה מפלגות, חוק פרטי חוצה מפלגות, בנושא מסוים. קם נציג פיקוד העורף, ואומר... אנחנו לא זקוקים לדברים מסוימים, כי אנחנו מגובים מכל הכיוונים, ואת מחייכת כי את יודעת על מה הסיפור. ואני קם ואומר לו, ואיפה הייתם בשבעה לאוקטובר? איפה הייתם? אתם לא גיביתם את האנשים. אתם לא הייתם שם, אז אל תגיד לי, אנחנו מגובים, כי אתם לא.
נכון.
טוב. נכון.
אני אגב, באותה נשימה אני יכולה לומר לך שהגשתי את... בקדנציה הקודמת העברתי את חוק ההכרה באחים שכולים, לקח 15 שנה עד שהחוק הזה עבר.
כן, ואת
הצלחנו
להעביר אותו.
הצלחנו להעביר. הקדנציה הזו באו אליי אחים מהנובה. ואלה מדובר על ילדים, מדובר על חבר'ה בני 25, 26, שבמשך חודשים נאלצו להגיע אל אזור המסיבה, לחפש חלקי גופות, כן. לחפש את בכל האתרים של החמאס יד שדומה ליד של האח. הם הפסיקו לעבוד, המשפחה מן הסתם מתמוטטת, אבל הם עצמם, ואמרו, אנחנו צריכים כאן תיקון חקיקה, אנחנו לא עבדנו, אנחנו לא עובדים, החוק היום הוא לא מספיק, החתמנו על החוק הזה, 61 חברי כנסת מכל סיעות הבית, זה מתחבר למה שאתה אמרת, 61 חברי כנסת מכל סיעות הבית חתמו על חוק האחים השכולים המתוקן. ביום ראשון האחרון, ועדת שרים לענייני חקיקה, דחתה את החוק הזה בחודשיים, כי הם צריכים לבדוק. מה הם צריכים לבדוק? משרד האוצר אמר,
סעיף תקציבי,
אין
ברור.
לי מקור תקציבי. עכשיו אני אומרת, אתם באמת רוצים שאני אענה לכם?
על סעיף תקציבי
לכם,
נופל דבר כזה?
אתה רוצה שאני, אחים שכולים מהנובה, באמת זה מקרה רגיל, זה...
אני יכול להגיד לך שבקורונה...
אגב, שלא תתהיה, סליחה שאני קוטעת אותך, החוק מדבר על דברים מאוד מאוד פשוטים. האחד, משרד הביטחון נותן שורה, ואתה דווקא כן דיברנו על זה ככה מאחורי הקלעים, ככה ככה עננת של מה שנקרא. החוק מדבר על זה שיש היום רשימה של משרד הביטחון של מספר פסיכולוגים בעזרה פסיכולוגית לנפגעים, אבל הם עמוסים ואין מספיק, אז מה שהם אומרים זה תנו לי לבחור את המטפל שלי, אתה כבר משלם לי על זה, תן לי לבחור את המטפל, כי יש עומס, כי היום משרד הביטחון לא מסוגל לתת לי את השירות המלא על זה. על זה אתם אומרים לי סעיף תקציבי? על זה, על כל מיני דברים כאלה שאתה תופס את הראש.
טוב, בוא נמשיך לדבר קצת על החטופים.
כן.
אני חושב שזה אחד הנושאים היום החשובים ביותר. יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר השבוע, עסקה לשחרור חטופים, זאת עסקה שלא נאהב. ובטוח שזו עסקה שלא נאהב. גם לא אהבנו את העסקה עם שליט, להזכיר.
לא אותו דבר, אבל אני מסכימה איתך.
ממש לא אותו דבר. כן. ממש לא אותו דבר.
אבל אני אגיד לך עוד דבר, גם את העסקה הקודמת על החטופים.
זאת עסקה אבל, שאני מנסה לשאול אותה מאוד מאוד בעדינות וברגישות. הדרישות של חמאס זה להפסיק את המלחמה ולסגת מרצועת עזה. אפשר לקבל דבר כזה?
אז אני אומר לך מה, למה לפיד התכוון, הוא גם הבהיר את זה בכמה, מה זה, דיבר על זה בכמה וכמה.
לא, לא, אני לא חלילה מביא ביקורת, אני רק מפה המשכתי, כי אני מקבל את מה שהוא אומר.
כן.
אני חושב שהיום להביא את החטופים זה המשימה הכי חשובה, אבל היא נמצאת בקורולציה, בהגבלה למלחמה.
ברור.
וגם קשה לשאול את השאלה הזאת, אני גם לא אוהב את השאלה. את האמת.
זו אחת הדילמות הקשות ביותר שיש למדינה לנהל.
נכון, אבל אני שואל, עזבי כרגע את השאלה, אני שואל, לגבי הדרישות של חמאס, הם אפילו ביידן, שהוא מאוד מצדד, אומר, איך הוא אמר את זה? הם הביאו את התשובה השלילית שלהם בצורה מתוחכמת או משהו כזה. כי בעצם מה הם אמרו? אל תבלבלו לנו את המוח, זה מה שהחמאס אומר.
ברור. לפיד, כשהוא אמר, אנחנו ניכנס בעצם להחליף כל מי שיעשה שרירים.
אני גם מסכים עם מה שהוא אמר.
למה הכוונה? הכוונה היא לא לעסקה לא טובה. כשיש עסקה לא טובה,
כמה היא לא טובה?
אז יש אחדות דעים, אף לא אחד בממשלה, אף לא אחד במערכת הביטחון, חושב שזו עסקה שהיא טובה, ועל כן היא אינה על השולחן.
נכון.
לפיד התכוון לעסקה שהיא כן על השולחן, אם תהיה עסקה שהיא כן על השולחן, ושראש הממשלה, מערכת הביטחון, אומרים, זו עסקה סבירה, וקם אדם שהוא קיצוני, לא לגמרי אוהב להסתנחן עם המערכת, ומתחיל לעשות את זה גם קצת קמפיין בחירות, ועל חשבון החטופים, אז כשיש כזה דבר בתוך קבלת ההחלטות, יאיר לפיד בא ואמר, סליחה, עד כמה שכואבת לי הבטן להיכנס לממשלת נתניהו, אני על מנת שעסקה טובה תצא לפועל, אני מוכן להיכנס על מנת שלא, שהעסקה הזאת תצא.
כן,
שזה
אבל... לא, אבל השאלה נשאלת, אני מסכים איתך, כן. אבל השאלה נשאלת היא, בוא נאמר שהמלחמה, שמעתי אתמול את ראש הממשלה, הוא אומר כך, הממשלה לא תימשך שנים.
המלחמה לא תימשך, כן.
הוא אמר, היא לא תימשך שנים.
המלחמה או הממשלה? כי אני חושבת שהוא חושב שהממשלה כן תימשך.
אז מי עכשיו את הבדיחות? אז מי את בדיחות הדעת? כרגע אנחנו בנושא רציני. הוא אמר, והאמת הוא קצת הרגיע אנשים. אני אהבתי לשמוע את המשפט הזה, כי תשמעי, אנשים בונים על העתיד להישאר במדינה, אולי חלק מהם אומרים, אם זה ייקח שנים, אולי אין לי סיכוי פה בארץ. אתה יודע, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. יש אנשים שאומרים, תשמע, יש לי עבודה בחוץ לארץ, לחזור לארץ, לא לחזור. לא יפה לדבר על זה, אבל צריכים לדבר על זה. בואי, אנחנו יודעים. יש אנשים שהיום מסודרים בחוץ לארץ ורוצים לעלות לארץ.
אתה יודע מה, שאלתי את זה את לפיד פעם, אתה יודע מה התשובה שהוא נתן לי?
נו.
הוא אמר לי, מיכל, אנחנו סיימנו להיות פליטים.
יפה.
יש לנו מדינה אחת.
אני מסכים איתך.
אנחנו נלחמים עליה בכל מחיר, ואנחנו צריכים לדאוג שכל אחד יישאר פה.
אני מסכים איתך. אני פה, הילדים שלי פה, אין לי...
כשהמדינה יציבה ובשפע לצאת החוצה, ליהנות, לעשות, תעשה מה שאתה רוצה.
אני מסכים איתך. אבל אי אפשר להתעלם ממה שאמרתי. זה נמצא. אז כאמירה כללית היא סופר נכונה, אין לנו בית אחר. אני יכול להגיד לך ש... אחד הנשים שאת מכירה, שדיברתי איתה לאחרונה, מכירה טוב אפילו, אמרה לי, תהיה מדינה בעוד כך וכך שנים? ואמרת, בוודאי שתהיה מדינה, זו שאלה. אמרה לי, תרגיע אותי. חברת כנסת, תרגיע אותי. אמרת לה, תראה, את יודעת מה זה יבלית? אמרה לי, כן. אמרת לה, אנחנו יבלית. אז היא אומרת, כן, אבל מתי? אמרתי לה, אנחנו אלפי שנים, אנחנו 3,000 שנה, אנחנו נעבור את האירוע הזה, הוא טראומטי, ואמרתי לה עוד משהו, את יודעת שאנחנו מנצחים, אז אמרה לי, תסביר לי. אז באחד הכתבות במעריב של שבוע שעבר כתבתי, שאנשים, חלקם אפילו בטלוויזיה, כל מיני לשעברים וכל מיני עיתונים כותבים, האם אנחנו מסוגלים בכלל להביא את אותן מטרות לכלל ביצוע, ונראה שלא. זאת אומרת, אנחנו לא נצליח למגר את החמאס ולהחזיר את החטופים, זה מה שמשתמע. ואני מאוד כעסתי על הדבר הזה. קודם כל, זאת אמירה של דבוסתנות. ומאוד כאלה עליי לא מקובלות. ולא אכפת לי איזה עיתונאי זה יגיד, ואמרו את זה עיתונאים, ואת יודעת את זה, אמרו את זה. מה הם אמרו? אנחנו בכלל לא בטוחים שנצליח למלא את מה שהממשלה הבטיחה. מה זה לא נצליח? בטח שנצליח. אבל אנשים נמצאים היום במצוקה. והמצוקה היום היא מאוד גדולה, והחזרת החטופים בראש סדר יומנו. אבל שאלתי שאלה, אנחנו לא יכולים לקבל את כל מה שמבקשים. השאלה, איפה נפגוש את הדרישות שלהם עם המקסימום שאנחנו מוכנים?
אני אתחיל רגע עם החלק הראשון שאתה אמרת. ראשית, תהיה מדינה.
ברור שתהיה.
אנחנו עם, שאם אני צריכה להגדיר אותו במילה, אנחנו עם של תקומה. אנחנו עם שיודע לקום מכל מקום, מכל מצב, ותמיד יהיה בסדר, וככל שמקים בנו יותר, אנחנו צומחים ומצליחים יותר. איך אני יודעת? שואה, תקומה. יום כיפורים, מדינה למופת. זה העם שלנו, ואני מאמינה בעם שלנו. אנחנו שייכים באמת לעם הכי טוב בעולם, וזה לא קשור לאיזה ממשלה יש ולאיזה כנסת יש, ומה עכשיו ומה אחר כך. אנחנו העם הכי טוב בעולם, ולכן חד משמעית יהיה טוב, ויהיה טוב קודם כל בזכותנו. זה דבר ראשון, וחשוב לומר את זה גם למאזינים, מאחר ואנחנו באמת בתקופה שהיא קשה. לגבי כל עסקה של חמאס, סבט, מאוד קשה לי, כחברת כנסת, לשבת ברדיו,
אני לא רוצה...
ולהתחיל לעשות מסע אותה עם חמאס. זה עמדה שאני לא רוצה להיות.
בגלל זה עצרתי את זה. זאת לא הייתה שאלה כדי שתעני לי. זאת הייתה שאלה לחלל.
אבל אני כן אומר רגע משהו אחד.
זה לא שאלה שמישהו יכול לענות עליה בכלל, כי אנחנו נמצאים היום בסיטואציה של אולי מגיעים, אולי לא מגיעים, אולי כן, אולי לא, אנחנו לא יודעים, ובואו נעצור את זה כאן.
אבל אני כן אגיד דבר אחד. כשנכנסים וחוטפים אנשים מהבית שלהם עם תחתונים, מחובת המדינה, להחזיר אותם.
ברור.
זה הכל.
ברור.
וזה חלק מהחוזה והאמון ההדדי בין המדינה לאזרחים שלה. וזה בסוף זה הסיפור.
את מכירה את השיר מגש הכסף?
כן.
את יודעת מה הוא אומר?
הם לא חיילים.
לא חשוב. אלה
אזרחים.
לא חשוב. חיילים, אזרחים, לא חשוב. טוב.
כן.
תהיה ממשלה של לפיד חבר בה? מדברים על זה?
מחר בבוקר, אם יש מישהו שמחליף את נתניהו מתוך הליכוד? כן.
לא, זה היה ברור לי, זה אמרתם 200 פעם.
לא,
אבל אם, לא, אני שואל...
מחר, בלי בחירות, מחר.
לא, לא, אבל לפיד אומר, אני מוכן להצטרף, אבל יש לי תנאים. אני מדבר כרגע, במצב הנוכחי, נתניהו לא הולך. יש סיכוי שתצטרפו?
לא.
הבנתי.
לא, מהסיבה הפשוטה שמדובר בממשלה שהיא מאוד מאוד קיצונית, שאתה נכנס, אין לך הרבה מה לומר, אין לך הרבה מה להשפיע. הנה, עובדה אגב, עובדה הכי פשוטה. אתמול עבר קריאה ראשונה תקציב. עבר כסף לאנשים שמתנגדים לשירות לצבא, במקום לאנשים שמשרתים בצבא. במקום למילואימניקים, במקום לנשים של לנשות המילואימניקים, במקום למשפחות שטובעות היום, וברגע שאלה שנמצאים בח'אן יונס יצאו החוצה, הם התחילו להבין שכסף הם לא רואים מהמדינה, כי הכסף שלהם הלך למקומות אחרים, כי יש אנשים אחרים שמחזיקים את הממשלה הזאת בגרון. אז אתה מבין שלא משנה אם אתה נכנס או לא נכנס, לא צריך אותך שם. הם לא מעוניינים שתיכנס, הם מעוניינים לשמר את השלטון הזה.
התפרסמה אתמול איזושהי ידיעה בתקשורת שהשר בני גנץ פועל להחליף את ראש הממשלה עם חברי ליכוד אחרים. זה נשמע קצת תלוש, לא?
אבל כשיש...
כי כל אחד אומר מירורי ליבו, אבל את חושבת שזה באמת אפשרות? זה נראה לי איזו אמירה שאולי מישהו מירורי ליבו נקרא לזה.
כשיש ממשלה כל כך קיצונית, והעומד בראשה כל כך מוכיח השכם והרב כמה כיסאו חשוב יותר, אתה יודע מה אני אגיד לך, כמה העתיד שלו יותר חשוב מהעתיד של כל שאר אזרחי מדינת ישראל, אתה תחפש כל דרך אפשרית על מנת להחליף
כולל אותו. כולל אימון קונסטרוקטיבי.
כולל
אבל זאת אפשרות
הכל.
בכלל? תראי, אני לא יודע.
תראי,
אני שואל אותך, כי את בטח יודעת יותר טוב, כי את מקורבת וחברה בשיאה מכובדת. אז אני שואל אותך, יש כזאת אפשרות? זה שלפיד אמר, אנחנו ניתן את 24 אצבעות שלכם, נכון?
אפשרות טכנית תמיד יכולה להיות. דוד, אני הגעתי מהליכוד. אני באתי, אני 30 שנה הייתי בליכוד, הייתי חברת כנסת מטעם הליכוד.
אני יודע, בכלל, אז לא איזה, לא מוכרת.
ולכן אני אומרת, את הסיטואציה של לעשות את הדבר הנכון עבור הציבור, זה קשה, זה לא קל, משלמים מחירים מאוד 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 כבדים, ושלא יספרו לאף אחד סיפורים, זה חתיכת מחיר. אבל אתה בסוף נבחר ציבור. ובסוף כן נדרש מחברי הכנסת של הליכוד, שיודעים שהמצב היום הוא לא בסדר, שהם יודעים שלא כך צריכים להתנהל הדברים, לתפוס את עצמם בידיים ולעשות את המעשה הנכון, וכולי תקווה שהם אכן יעשו את זה, ושאנחנו מדברים על אי אמון קונסטרוקטיבי, או על כל דרך אפשרית אחרת, על מנת באמת לייצר ממשלת אחדות אמיתית, ולייצר כאן שלטון שמסוגל לשקם את מה שקורה פה.
תגידי, את יכולה להבין את משפחות, בני משפחות החטופים, שהם מגיעים לאותם מקומות שמשם צריכות לעבור השיירות לעזה, פשוט עוצרות אותן. את יכולה להבין את זה?
תראה, להבין...
את אומרת, יש החלטת ממשלה, יש הבטחות לאמריקאים,
תשמע.
אבל יש גם חטופים ובני משפחותיהם, שאומרים, מה עכשיו, אתם מעבירים לחמאס אוכל?
אני לא יכולה לשפוט, אגב, אף אחד
אני לא מנסה לשפוט.
לא יכולה להיכנס אפילו לנעליים שלהם. אם ביתי או בני היו היום בעזה, אני באמת לא יודעת איך אני נוהגת. איך הייתי נוהגת?
אבל תגידי, הם הבטיחו שהם יעבירו תרופות, אפילו הם מצילות חיים לאותם חטופים שנמצאים בסכנת חיים. אין לנו שום הוכחה שהתרופות האלה אכן עברו. על כל תרופה אחת העבירו 1,000 תרופות לתושבים. אבל אותם תרופות...
מה שיותר חמור זה שהמדינת ישראל או ממשלת ישראל לא ידעו בנוגע לתרופות אם כן או לא יש בדיקה. כלומר, רק שקמה זעקה ציבורית, תפסו את הראש ואמרו, רגע, עכשיו אנחנו נבדוק את המסעיות.
אבל אני שמעתי דווקא את ראש הממשלה שאמר, אנחנו נוודא שהתרופות הללו אכן מגיעות לחטופים.
הוא אמר, אנחנו נוודא...
נוודא, לא, הוא אמר לפני שהוא עברו התרופות.
לא... תלוי על איזה סבב אתה מדבר, מה?
התרופות שהוא עברו?
לקח זמן.
מה אנחנו נוודא? לא, יכול להיות שעכשיו הם חזרו על זה. אבל יש איזושהי אפשרות לדעת? הרי הצלב האדום, תראי, בואי נגיד לך משהו.
יש לי שאלה אליך, ווידאו? זה קרה?
שאלה טובה.
האם יש איזשהו משהו שאנחנו יודעים שהתנהל מבדיקת המסעיות שלא ידענו מה יש בתוך, אם זה באמת ציור הומניטרי, האם יש שם קמח או נשק?
לא, עכשיו כבר יודעים, כי עכשיו כבר בודקים, לא, אבל אני מסכים איתך.
זו חוכמה של בדיעבד.
שמעתי אתמול סיפור חדש.
מה?
שאף אחד לא בודק את המסעיות שחוזרות לרפיח, לא עזתית, המצרית, אחרי שהן פורקות את כל הדברים שלהם. אולי מתחבים שם איזה שהם מחבלים?
אולי סינואר עבר למצרים.
את שדעת את זה?
תשמע, זה עוד...
לא בודקים, אני לא יודע עכשיו, אתמול הייתה ידיעה שלא בודקים את המסעיות שחוזרות למצרים. שזה נשמע לי...
תראה...
אני לא יודע אגב אם זה נכון.
אתה ודאי...
זאת ידיעה שהתפרסמה.
אתה ודאי יודע שאני מיכל מהאופוזיציה מאוד מאוד נזהרת בלשוני, ואני מאוד הייתי רוצה לנגח את הממשלה... מהמחדל לפני השביעי באוקטובר, שידעו שהולך לקרות משהו וקיבלו החלטות גרועות.
היום כבר יודעים
שידעו, כן. נכון, בשביעי לאוקטובר, שעות שלמות של הפקרות וחוסר קבלת החלטות, מהשבועות שאחר כך שכל העורף האזרחי הוא זה שתמך בצבא ובחטופים וכל עורף אזרחי מדהים שבעצם מימן מכספו את כל המלחמה הזו לפחות בשבועות הראשונים. אגב, אני עדיין מקבלת בקשות מהצבא לכל מיני סופטשלים וכל מיני דברים. ו... עכשיו אנחנו מדברים כבר על ניהול נושא החטופים, אנחנו מדברים על ניהול המלחמה עצמה, אנחנו מדברים על ניהול המסעיות ההומניטריות, על כן או לא תרופות, כן מפוקח, לא מפוקח, אנחנו מבינים שיש כאן בעיה מאוד עמוקה. ואפשר להגיד זה צהל, ואפשר להגיד זה מחת הביטחון, ואפשר להגיד זה השבק, אפשר להגיד זה המוסד, או שאפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש כאן בן אדם שהוא המנהל, הוא המנהל פה כבר 25 שנה, שבר את השיא של בן גוריון, ושלמען השם שיתחיל לקחת אחריות, ואם הוא לא מסוגל שיפנה את כיסו וייתן למישהו אחר שכן יודע לנהל.
אני רוצה לסיים ברשותך, בקריאה שלך, התחלנו איתה.
כן.
הממה שלך, דברי. כיכר החטופים.
כיכר החטופים. אנחנו חוזרים לשגרה במדינת ישראל, וזה חלק מהחוסן הלאומי שלנו. יוצאים חיילים אגב מעזה, ואומרים, אני לא מרגיש פה מלחמה, ואני אומרת להם, חבר'ה, תודה לכם, בזכותכם מרגישים פחות מלחמה בתוך הארץ, וכך זה צריך להיות.
אבל...
ועם זאת, אסור, אסור לשכוח שיש שם אנשים חיים, ואסור לתת לשגרת החיים שלנו, עם כל הכאב והצער, לשכוח אותם, לשכוח את בני משפחותיהם, יש שם הורים.
שחלק מהם רעבים ללחם, ובאים לכיכר החטופים כדי לאכול. בהחלט,
יש שם אנשים לכו במצב לכיכר החטופים. כלכלי קשה, האחים שלא זכאים, אני אגיד לך יותר מזה, בני ובנות זוג שלא נשואים לא זכאים לכלום מהמדינה. כל הבני דודים הרבה מאוד פעמים, המשפחה הגרעינית כל כך מרוסקת שהיא לא מסוגלת לעבוד למען החטופים ולמען בני ביתם, ואז בני הדודים ובני בני הדודים וחברים של המשפחה הם אלה שעזבו את העבודה, עזבו את החיים, נלחמים עבורם, הם לא זכאים לכלום, גם הם תובעים כלכלית. אני אומרת לך, תובעים כלכלית הם 4 חודשים, לא רק, משפחות החטופים עוד זכאיות למשהו תגיד, הם לא זכאים לכלום. לשום דבר, ואין להם, אין להם ממה לחיות.
חברת הכנסת מיכל שיר, אני רוצה להודות לך.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום ובשורות טובות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.